אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
העולם מוצף בשפע חסר תקדים של מידע הקושר בין תזונה והרגלי חיים לבריאות הגוף והנפש, ומציע לנו מגוון מבלבל של עובדות, טיפים, המלצות ושיטות שונות ומשונות להגיע למצב של איזון. נראה שמרוב עובדות, דעות והמלצות, שפעמים רבות סותרות זו את זו, איבדנו את היכולת להבחין בין נכון ולא נכון. אז איך נוכל לדעת איך נוכל? אחרי עשורים של בלבול, אנשי הרפואה מבקשים להחזיר אליהם את אמון הציבור. הם רוצים לחזור להיות מקור מידע מוסמך ורשמי, שמסוגל להציע כלים רלוונטיים וחדשניים לטיפול בהשמנה, תופעה שכל כך הרבה אנשים סובלים ממנה, אבל נדמה שעדיין לא נמצאו לה פתרונות של ממש. נמצאים איתנו לירון אופק דוד, שלום.
היי.
ודוקטור ליאור פלדמן.
שלום.
אנחנו נדבר על התקדמות המחקר בתזונה, וננסה להסביר לפחות חלק מהמנגנונים המסתוריים שפועלים אצלנו בגוף, בכל הקשור למשיכה שלנו לאוכל. לירון אופק דוד, את המנהלת של היחידה לתזונה קלינית של מחוז דרום. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, איך קרה שהגענו למצב שבו בכל הקשור לירידה במשקל, אנחנו פשוט לא סומכים יותר על הרופאים שלנו?
שאלה מעולה וכואבת. אני חושבת שיש משהו ייחודי במחלת ההשמנה, שאני הרבה פעמים קוראת לזה תהליך של החפצה. לאורך עשורים די ארוכים, הנושא של השמנה נתפס כנושא שהוא אסתטי, שהוא נושא של כוח רצון, ולצד איזשהו חוסר עוני מול זה, זה הלך ונהיה תחום שכולם מתעסקים בו, כולם מבינים בו, כולם רוצים לתרום ולעשות, ובעצם רק בשנים האחרונות זה יותר ויותר מדובר בריש גלי שמדובר במחלה. ועכשיו זה קצת מסובך להחזיר את הדברים אחורה, כי בעצם זה מין מצב כזה שזה מחלה, אבל היא נחלת הכלל לטפל בה. וכשאנחנו כאנשי מקצוע מגיעים ואומרים את המשנה שלנו, ועוד חטאנו בדברים אחרים של מחקרים, וכן לאכול את זה, לא לאכול את זה, מה? כאילו אנחנו מגיעים כבר עם איזשהו בסיס של אולי בעיות אמון, ודברים שיוצאים לעולם בלי שיש להם הקשר מחקרי, ובעצם זה יושב על איזשהו בעיות אמון אחרות, ואז שאנחנו כאנשי מקצוע באים ומנסים להגיד את דברנו, זה כבר באמת נתפס כלא אמין, והרבה פעמים גם אנחנו די אומרים המלך הוא עירום, וזה דברים שלא כל כך אוהבים לשמוע אותם, ונוצר מצב שלא מאמינים לנו, ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים בקליניקה עם מטופלים וגם עם קולגות, ממש מנסה לשכנע במדע, כשמולי נאמר, אבל אומרים ש, אבל ידוע ש, אבל השכנה של, אבל זה איזשהו תחום שהמדע נתפס בו כלא אמין, כאיזו המלצת סרק כזו, והחוכמת ההמונים, מה שנקרא, לוקחת אותנו בסיבוב.
זהו, תקנו אותי אם אני טועה, אבל בשנים האחרונות יש המון טרנדים, זה עושה קיטוגני, זה עושה צום לסירוגין, זה תזונה דלת שומן, זה תזונה עשירה בשומן, כאילו יש 1001 מקורות, 1001 נושאים, ואף אחד לא באמת יודע מה אובייקטיבית רלוונטי, לא אובייקטיבית ודברים כאלה. איך זה נתפס מהצד שלכם כמומחים בתזונה באופן רפואי ממש?
אני חושב שהאתגר הוא ברור. בסופו של דבר, מה שאנחנו יכולים להוציא מהאספקט שלנו, של הקליניקה במשרד, הוא מאוד ספציפי והוא מאוד מוכר, והוא לא מחדש המון. כשיש לנו את המטופלים וקרובי משפחה וחברים בקהילה, שהם הולכים ופותחים סרטונים על תזונה בטיק טוק או באינסטגרם, הדרך שבה זה מונגש, שבה זה מגיע, זה הרבה יותר מתקשר, הרבה יותר ברור, וזה משהו שקשה לנו מאוד מאוד להתמודד איתו ביום יום, כשאנחנו באים לתת מידע שהוא לא חד משמעי, הוא לא מוחלט, שיש בו הרבה מקומות של חוסר ודאות, ושהוא לא נותן איזושהי תרופת פלא לעניין הזה של השמנה.
כן, זה שיש פער בציפיות, אני מודה, וגם אם אני מבינה נכון, אנחנו בעצם עוסקים כרגע בנושא של השמנה והטיפול בהשמנה, אבל בעצם בשאלה שלך נכנסים לנושא התזונה בצורה יותר רחבה, כי בעצם התאמה תזונתית היא באמת משהו שהוא גם אישי, באופן כללי הרפואה הולכת לרפואה מותאמת אישית, אז זה באמת צריך להיות מותאם אישית וגם מותאם הבחנה. מרבית האנשים באמת מחפשים מזור לחיים עם השמנה, וכמו שליאור אמר, התשובות הן הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר אישיות, ואני חושבת שזה מקום שהוא פחות פשוט לאנשים להיות בו, לעומת המקום שאומרים להם כך וכך יוצא כך, ומה לעשות, זה מערכת ביולוגית, היא הרבה יותר מורכבת ממתמטיקה, ואחד ועוד אחד ולא בטוח שתיים.
אז זהו, אז אני חושבת שמי שמנסה הרבה פעמים לעקוב אחרי כל מיני המלצות שקשורות לתזונה, הוא ימצא מחקר אחד, אחרי שבועיים יתפרסם מחקר אחר, שאומר, מחקר א', זה היה הכל שטויות, זה לא נכון, זה לא קשור בכלל, ואז יוצא מצב שנורא קשה לסמוך על מקורות מידע כאלה. אז איך זה קורה בכלל? למה הדבר הזה מתרחש?
מחקר בתזונה, בעולם התזונה, הוא מחקר מאוד 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 מורכב, יש לזה כל מיני סיבות. בראש ובראשונה, התזונה שלנו מורכבת מהמון היבטים שונים. וכשאנחנו עושים מחקר שמסתכל על דפוסי תזונה, יש שם הרבה מאוד דברים שיכולים להיכנס ובמרכאות ללכלך את המחקר, ואני לא יכולה ממש לקחת מזה ולדגום איזשהו אספקט מסוים אותו אני רוצה לחקור. למשל, שאני רוצה לחקור תרופה, אז זה מאוד קל, אני לוקחת קבוצה אחת, מפעילה עליה איזושהי תרופה, לוקחת קבוצה אחרת, מפעילה עליה אפילו איזושהי תרופה דמק כזו, ואז כמעט אין לי מסיכים שיכולים להשפיע. כשאני מסתכלת על מחקרי תזונה, אז קודם כל מאוד קשה לעשות מחקרים התערבותיים, שהם כאילו הטופ אוף דה ארט של המחקר. מאוד קשה לקחת קבוצה של אוכלוסייה שהיא מספיק גדולה, לעקוב אחריה לאורך תקופה מספיק ארוכה, ולהבטיח שהייתה הענות מספיק גדולה כדי לצאת מזה למסקנה שבאמת כך וכך בתזונה עשה את זה. ואם אני מסתכלת על מחקרים שהם מחקרי לא התערבות אלא הסתכלות, אז בעצם אני לא לגמרי יכולה לשלוט על כל ההרפלנים האלה שיש לי. אני יכולה להגיד שאנשים שאכלו כמות גבוהה יותר של עלים ירוקים לאורך החיים שלהם, יהיה להם סיכוי מופחת לפתח הפרעות קוגניטיביות ודמנציה למשל. אבל יבואו ויגידו מה רמת ההוכחה של זה, כי גם אולי הם עשו ספורט, ואולי הם לא עשו ספורט, ואולי המיקרוביום שלהם. אנחנו מנסים בכל מיני שיטות סטטיסטיות להתגבר על זה. אבל בסופו של דבר יהיו מעט מאוד מחקרי תזונה שיגיעו לדרגת הוכחה מאוד גבוהה, כמו שאפשר להגיע במחקרים אחרים. המתודולוגיות שאנחנו משתמשים בהם היום הם לא מה שהיו פעם, ואני גם אוסיף על זה, זה שלא פעם, בגלל שזה נושא חם, והוא נורא מעניין, הנושא של התזונה, והוא תופס כזה, הוא כזה כמעט צהובון כזה, אז לפעמים גם לוקחים איזשהו מאמר, שהוא יכול להיות מאוד קטן ושולי, על קומץ קטן של אנשים, שנעשה בצורה אולי פחות טובה, או יותר טובה, ויוצאים עם כותרת גרנדיוזית כזו, שמתפרסמת באייטם הראשון של הבוקר, וכאילו זהו.
מחקר קבע, מי ששותה קפה בדיוק, כל יום, הוא חי עד 170.
הוא כנראה כן. בדיוק, ואז אתה בודק. אז בעצם יש קצת פופוליזם לתחום הזה, ותמיד יהיה לו מקום, כי זה נושא שהוא נורא מעניין, התזונה. טוב, אני יכולה שעות לדבר על תזונה, והחשיבות שלה והכל, אבל זה נושא מעניין, ואם לוקחים את זה שהוא נורא מעניין, הוא עושה כותרות, הוא מוכר, נורא קשה לחקור אותו, נורא קשה להגיע לרמת הוכחה גבוהה, אז מי שלא מצוי מאוד מאוד בתוכן הזה יכול מאוד להתבלבל. אבל בשורה התחתונה, בתור רשת מקצוע שמצויה באמת בתחום, בגדול אנחנו לא מאוד מאוד מטולטלים שאנחנו מאוד מצויים במחקר, וכאן אני מזמינה באמת את ההישענות על אנשי מקצוע, ואנחנו חוזרים אולי להתחלת השיחה שלנו, שעם כל זה שלפעמים אנחנו אומרים שהמלך הוא עירום והכל, יש משמעות מאוד גדולה למקורות המידע שאנחנו ניזונים מהם. והם צריכים להיות מקצועיים.
תזונה זה מרכיב די מרכזי ביום-יום בחיים, באופן די רחב, אני חושבת, די פופולרי, די, גם ציינת את זה, זה כותרות קליק בייט על ימין ועל שמאל. וזה כבר עשורים ככה איתנו. אז עד כמה באמת התזונה היא דבר מהותי לבריאות שלנו, איך התהליך הזה התפתח?
טוב, אני קצת משוחדת, אבל כשמתרחקים מזה ומנסים להסתכל על זה אובייקטיבית, אני מתקשה לחשוב על עוד התנהגויות כל כך חזרתיות, כל כך יומיומיות שזורות בתוך החיים שלנו, שאנחנו מלפני בכלל התקופה העוברית ועד הדקה האחרונה של החיים שלנו חשופים אליה. זה פשוט ההזנה של הגוף שלנו, זה בעצם מתווה כל כך הרבה דברים, גם פיזיולוגיים, גם התנהגותיים, גם תרבותיים, והאימפקט הוא אדיר, ולא בכדי יש בזה הרבה מאוד עניין, עוד לפני שמחלת ההשמנה הפכה להיות באמת מגפה משמעותית. הנושא של התזונה תמיד לאורך כל ההיסטוריה מאוד העסיק ובצדק. אנחנו כל יום מכניסים לתוך המפעל המדהים הזה שנקרא הגוף שלנו, חלקיקי כימיה שממש גורמים לנו לחשוב ולתפקד ולפעול ובונים אותנו ומפרקים אותנו ושומרים עלינו מבחינת מערכת החיסון וזה באמת מגיע לכל תא ותא בגוף ולכל אספקט בתפקוד שלנו ולכל אספקט בתרבות שלנו ולכן הנושא של תזונה הוא גם מתכתב מאוד מאוד עם עולם הרפואה. כמעט אין מחלה שיהיה קשה למנוע אותה אולי, אני לא מדברת בהכרח על מחלות זימיות, למרות שגם לזה יש קשר, אבל בטח מחלות כרוניות, ממחלות אונקולוגיות וכמובן עד השמנה, וגם לאורך כל רצף הגילאים, באמת מרצף טיפול בפגים ועד אפילו הוספיס אני אגיד, ולכן המשמעות של ההזנה של הגוף היא סופר סופר קריטית.
לאורך תזונה משפיעה מהפן הרפואי.
אני חושב שככל שעובר הזמן, גם למרות שיש אי הסכמות מסוימות על, לגבי סוגי דיאטות שונות, לגבי תזונה, לגבי מה טוב לנו לאכול, לדעתי דברים נכנסים לאט לאט בקונסנזוס, כמו שלירון אמרה, זה באמת דברים שמשפיעים על כל מערכות הגוף. אנחנו יודעים שתזונה שגורמת להשמנה, זה דבר שלא משפיע רק על דברים שבוא נגיד יותר אינטואיטיביים, כמו למשל יתר לחץ דם או סכרת, אנחנו יודעים שהשמנה למשל, שהיא תוצר בין היתר של תזונה שהיא לא מאוזנת, זה משהו שהוא פוגע ממש בכל המערכות בגוף. יש עשרות ומאות מחלות שקשורות או באופן ישיר, או באופן עקיף למחלת ההשמנה. החל במחלות מטבוליות, דום נשימה בשנה, וגם במחלות שהן אורתופדיות. אנשים עם עודף משקל סובלים מכאבי פרקים, מפריצות דיסק, משחיקת סחוס. יש גם תחלואה נפשית מאוד מאוד משמעותית אצל אנשים שיש להם עודף משקל, כי זה מצב שלצערי בחברה שלנו זה מקום שלא קל להיות בו, אדם עם עודף משקל, וזה דברים שאנחנו רואים אותם החל מהילדות עד הגיל המבוגר.
אז איך התזונה השתנתה בתפיסה הציבורית לאורך השנים, לטעמכם?
אני חושבת שעד תחילת המאה ה-19, היינו יותר בקוטב של חסר, עסקנו יותר במחלות חסר, אפילו הייתי אומרת עד אמצע המאה ה-20. מהתקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, בבואנו לשנות ה-70, התחיל איזשהו שיפט מדורג בנושא הזה, ובעצם בשנות ה-70 היה איזשהו שינוי היסטורי שהתחיל לעלות שיעור המחלות הלב. והמחקר שהיה אז מצא שהמחלות לב והאוטמים שיש וכולי באמת מתפתחים על רקע של הצטברות של קולסטרול על דופן כלי הדם ובעצם אני מפשטת את זה אבל אפרופו אחד ועוד אחד לא בהכרח תמיד שווה שתיים בלי הרבה ביסוס על מחקרי התערבות ובאמת על סמך הרבה מאוד מחקרים תצפיתיים ועל איזושהי חשיבה לוגית שהיא לפעמים לא נמצאת כצודקת בעולם המדע, יצאו באיזושהי הנחיה כללית לציבור שצריך להפחית את צריכת השומן ובתזונה יש חוק בסיסי מאוד ידוע שכשמוציאים איזשהו אב מזון משמעותי בדרך כלל נכנס משהו אחר. ובעצם ברגע שהוציאו את השומן והאיגודים התחילו באמת לפרסם המלצות להפחית את כמות השומן ואפילו את כמות הכולסטרול היומית הנצרכת והכל, התחילו להיכנס יותר ויותר פחממות בתזונה. תעשיית המזון בעצם הלכה והתפתחה, משהו צריך להחליף את השומן במזון שלנו כדי שהוא יישאר טעים ושהוא יחזיק איזה שהם חיי מדף ופרוקטוז לצוכן, הקורן סירופ, הסירופ, עתיר בפרוקטוז ממקום של תירס בארצות הברית, הלך ונהיה הרבה יותר נפוץ, הוא גם נהיה מאוד מאוד זול, החוות אז הצליחו לגדל אותו בצורה מאוד מאוד זולה, אנחנו נכנסים קצת לעולם של כלכלת תזונה, ובעקבות ההוזלה של סירופ הפרוקטוז, בעצם גם הסוכרוז, הסוכר הלבן שאנחנו משתמשים בו, הפך להיות זול, והייתה כניסה דרמטית של סוכר לתוך התזונה שלנו, הסוכר מעריך חיי מדף, אין ספק שהוא משפר טעמים, הוא עושה תהליכי קרמליזציה שהופכים את האוכל ליותר מושך מבחינה ויזואלית.
הוא מספק לנו גם כל מיני קולטנים במוח שעושים
נכון,
כיף.
נכון, 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 יש הרבה מחקר על, על החלקים של התמכרות ועל תגובתיות של, של כל מיני חומרים, נוירוטרנסמיטורים בראש שמייצרים תחושת עונג, אבל בסופו של דבר אנחנו הלכנו עם השנים ובעצם הופצצנו בפרוקטוז. האיבר היחיד בגוף שלנו שבאמת יודע לעשות חילוף חומרים לפרוקטוז זה הכבד, והכבד שלנו חשוף היום לשיעורים הרבה יותר מדי גבוהים של פרוקטוז ממה שהוא יכול או צריך לאבד, ואנחנו מזהים היום, למשל, הרבה יותר מצבים של תנגודת לאינסולין, שהיא ביי פרודקט של זה, שזה בעצם מה שזה מייצר, והרבה יותר כבד שומני בשיעורים הולכים ועולים ומאוד נפוצים באוכלוסייה, וזה כשלעצמו סיבה מספיק מוצדקת כדי לייצר יותר השמנה. באמת יש חוקרים בעולם שטוענים שהנושא של השמנה הוא כמעט דומה לנושא של חשיפה, כמו שאנחנו מדברים במודל של מחלות זיהומיות, שבעצם אוקיי. נחשפים לאיזשהו מזהם, אז גם כאן יש באמת זרמים שמדברים על זה שחשיפה כל כך גדולה, לכמות כל כך גדולה של פחמות וסוכר, מביאה אותנו לאיזשהו מצב מטבולי שגורם או משלהב את ההשמנה, לא לדבר על עולם השפע, ובאמת תעשיית המזון שגם מייצרת טעמים שאין שום סיכוי למטבח הביתי לייצר אותם. ואנחנו היום, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, שקשה לאסוף את האמון של האנשים מחדש, אז לי לוקח הרבה מאוד זמן בקליניקה לשכנע אנשים שיש שומן ויש שומן, ודווקא לאכול שומן שהוא בריא זה טוב, ודווקא לאכול אגוזים ושמן זית ואבוקדו זה מצוין, ויש לי למשל מטופלת שכל 3 חודשים רוצה לעשות בדיקות כדי לראות שהכולסטרול שלה לא עולה או השומנים לא עולים, בגלל שהיא באמת צורכת מזה הרבה. ובאמת היה פה ניסוי מאוד גדול, נגיד בבני אדם, שהוא היה לא מוצלח, ואני חושבת שאנחנו רואים בין היתר את התוצאות שלו עכשיו. זה היה מהלך שהיה, זה ככה מה שהיה משנות ה-70, אנחנו הרי לא השתננו אישיותית משנות ה-70.
עוד שינוי תזונתי, אני חושב שמעניין שקרה, זה נוגע לו הנוכחות של האוכל המעובד והאולטרה מעובד בחיינו.
נכון.
זה מזון שהגיע כבשורה, זה ארוחה שהיא קלה להכנה, היא מזינה, אם מסתכלים על הערך הקלורי שלה. אבל כמו שירון אמרה, היא בעצם אנחנו מצאנו שהמוצר הזה, הוא לא רק טעים, הוא באנגלית יש מושג של, שנקרא פלטבל, הוא נעים לכך. יש משהו בטעם הזה של האוכל הזה שיוצא מסקית, או שאנחנו מחממים אותו במיקרו, שיש לו טעם שהוא יותר קל לעיכול, ואנחנו נוטים, אם אני שם מנה מול מנה, אוכל שהוא מעובד ואוכל שהוא לא מעובד, אם הם טעימות באותו מידה, אני יודע שהם האוכל המעובד, אנשים יאכלו בממוצע 300-400 קלוריות יותר, מפחות או יותר אותה ארוחה. יש משהו בזה שהוא יותר טעים, ואין ספק של ההכנסה של המזון המעובד לסופרמרקטים ולבתים, בסביבות שנות ה-70, גרמה באופן ישיר למגפת ההשמנה שאנחנו רואים. אין מקום, אין מדינה בעולם שאנחנו לא רואים בעלייה באחוזי ההשמנה ב-40-50 שנה האחרונות.
זהו, כי אוכל מעובד הוא גם נגיש יותר, הוא גם הרבה פעמים זול יותר, זה ממש מבקש לבוא ולשעות עלינו.
הוא גם ממוקם במקומות של אנשים יותר קל לצרוך אותו. אם את נכנסת לכל סופר בארצות הברית, אז את קודם כל תפגשי באוכל המעובד, ויש איזה סיבות שהן בראש ובראשונה כלכליות, זה אוכל שנשמר לאורך זמן, הסופרמרקטים יותר נוח להם לנהל אותו, בניגוד למשל לירקות ולמוצרים המתקלים, שהם יותר בעייתיים.
גם, כן, גם לשינוע, גם לאחסון, הכל.
חד משמעית, חד משמעית.
אז דוקטור ליאור, אם כבר אמרנו מגפת ההשמנה, אתה מומחה ברפואת השמנה.
נכון.
ואתה מתייחס לזה גם כאל מחלה, כפי שציינו, תוכל להרחיב על ההתמחות, זה תחום חדש ברפואה?
זה תחום מתפתח, זה תחום מתפתח במיוחד לאור כך שעכשיו נראה שהפעם ראשונה יש לנו פתרונות שהם טובים ומתרבים לטיפול בהשמנה. למדתי רפואה בתל אביב, התמחיתי בניו יורק, ושם התחיל העניין שלי ברפואת השמנה, רוב המטופלים שלי היו מהקהילה הלטינית, כמעט כולם עם עודף משקל, והמערכת הרפואית שלנו המוחשבת היא נותנת לנו כל מיני חיוויים, אם יש איזושהי בעיה עם מטופל כדי להפנות את תשומת ליבנו לעניין. וכמעט אצל כל המטופלים שלי היה ה-BMI, המדד של הגובה למשקל, עלה באור אדום, ובעצם ראה שיש איזשהו משהו שצריך לטפל בו. אבל בניגוד לחיוויים אחרים שעלו לי, למשל, ליתר לחץ דם, או לסכרת, או למטופל עם מחלת לב ישכמית, או שבץ, את המטופלים שלי עם השמנה תמיד היו לי מעט כלים. הייתי אומר להם, טוב, אז תאכל קצת פחות, תזוז קצת יותר. היו מסתכלים עליי במבט מוכזב, יוצאים מהמשרד, חוזרים אליי חזרה אחרי חודש או חודשיים, עם אותו משקל, או אפילו במשקל קצת יותר גבוה. זה נקודה שהיא בעצם עלתה הסקרנות שלי, והתמחיתי בהמשך בקולומביה ובהרווארד, ועברתי את הבחינות, יש ארגון אמריקאי לרפואת השמנה, ואני אפילו עוסק בזה כאן בארץ, יש לי מרפאה קטנה לרפואת השמנה במצפה רמון, במרפאה שלי.
מה יש במרפאת השמנה בעצם?
אז מצפה רמון זה מקום קטן, שאין בו יותר מדי משאבים, אז יש אותי שנתן שירות רפואת השמנה, אנחנו נסמכים המון על הקהילה. יש לי תזונאית שעובדת יחד איתי בקופה. יש לי את האחראי על הכושר היישובי, שאני עובד איתו ומצליח להתאים אימונים אישיים למטופלים שלנו. הרבה פעמים למטופלים השמנה יש קשיים רגשיים, אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המרכז העירוני שנותן טיפול שיחתי למטופלים שלנו, במידה והם נזקקים לזה. וביחד אנחנו מנסים לתכלל איזשהו פתרון שהוא רב מקצועי, למטופלים האלה שצריכים את העזרה.
זה נשמע כמו שינוי כיוון די משמעותי למערכת הבריאות הישראלית.
לדעתי זה שינוי גדול לכל מערכות בריאות. יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה עם הסטיגמה של השמנה. אנחנו רואים שזה גם נמצא אצל מטופלים. מטופלים מתקשים מאוד לפנות לעזרה. אם יש מטופל סכרת ויתר לחץ דם, הוא ילך לרופא שלו ויבקש עזרה. מטופלים השמנה הרבה פעמים לא יעשה את זה, כי הוא חושב שהאשמה היא אצלו. והפתרון כמו כאן גם אצלו. בעיה אחרת היא אצל המטפלים, אוקיי? גם אצל הרופאים. אני נותן הרצאות למתמחים ברפואת משפחה. חלק מהמאבק הוא רק להסביר להם שזה בסדר לטפל בהשמנה. זה לא משהו שהולך להיעלם לבד, וזה לא משהו שהוא אך ורק על המטופל לטפל בו ולהתמודד איתו בעצמו.
זהו, נראה לי יש סטיגמה מסוימת של כזה, מי שמשמין זה פשוט אין לו מספיק כוח רצון, הוא לא שולט בעצמו ודברים כאלה.
אני חייבת להגיד שכל רופא שנכנס לתחום הזה, אני מלאת הערכה, גם אליך ליום. יש משהו מאוד אמיץ בלפנות לטפל בתחום הזה, בגלל איכשהו נתפס, גם באוכלוסייה וגם בקרב הקהילה הרפואית, יש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות בעניין הזה. יש הרבה מחקר שמציג עמדות שליליות של צוותים רפואיים כלפי אנשים שחיים עם השמנה, מכיוון שהרבה מאוד שנים זה נתפס כבעיה אסתטית וכבעיה שהיא מאוד קלה ופלסטית לשינוי, ואם רק אדם ייקח את עצמו בידיים ו... כמו שליאור אמר, יוכל פחות יוציא יותר, במין נוסחה מאוד פשוטה שכזו, אז הוא יוכל להוציא את עצמו מהמצב הזה, ובאמת תיאוריית הייחוס פועלת פה מאוד מאוד חזק, שבעצם האדם שחי עם השמנה הוא אשם במצבו, ומכאן שגם הפתרון הוא אצלו. ואחד מהדברים הקשים ביותר שאנחנו רואים אותם, זה באמת הסטיגמה המופנמת, שגם במחקר רואים שהיא הרת אסון ביותר, כי מאוד קשה, אפרופו שוב לשכנע מטופלים שחיים עם השמנה, שזה לא בעיה אישיותית, ושזה לא בעיה של כוח רצון, ושמי כמוהם יכול לבוא ולהגיד כמה כוח רצון יש, וכמה זה סיבוב שישי ושמיני ותשיעי, ולפעמים יותר מזה, ויום יום ארוחה ארוחה, מצליחים לרדת, ואחרי כמה חודשים כשהגוף עושה, נמצא במצב של צונמי, של התנגדות, גם הורמונלית וגם מטבולית, ומכל כיוון שהוא, הגוף רוצה לחזור להומוסטזיס, ורוצה להחזיר את הגוף למה שהיה קודם, והפרשנות בנקודה הזו היא, אין לי מספיק כוח רצון, ושם זה הנקודה שאנחנו מתקשים להסביר שזה לא נכון. ואנחנו רואים אנשים שמצליחים בכל תחום בחיים, וגם לא, בגלל זה בדיוק זה רק סטיגמות, כאילו, אנשים שחיים עם השמנה, חיים איתה בדיוק כמו כל מחלה אחרת שמגיעה לכל מגדר ולכל גיל ולכל תרבות ולכל רקע תעסוקתי ולכל רקע סוציו-אקונומי. אנחנו כן נגיד שאנחנו רואים פערים לצערנו, בגלל אולי השיחה הקודמת שלנו, בגלל פערים של השכלה ושל יכולת להגיע לרווחה כזו שתאפשר לעשות פעילות. אבל אחד הדברים הקשים לנו ביותר זה לשנות את התפיסה הזו גם של המערכת הרפואה, וגם של המטופלים עצמם, ובכלל של החברה, כלפי המחלה הזו שנקראת השמנה, שהרבה ממנה נקבע, וליאור בטח יוכל לפרט יותר ממני, עוד לפני שבכלל נולדנו, לאופן שבו התנהל ההיריון, לאופן שבו האמא אכלה בהיריון, לאופן שבו הייתה שנת החיים הראשונה, אם לקחנו אנטיביוטיקה או לא לקחנו אנטיביוטיקה, כל כך הרבה דברים מגבירים את הסיכון עוד לפני שבכלל בחרנו והחזקנו בכלל כוח רצון, שזה פשוט לראות את זה מהצד, זה פשוט עוול, פשוט עוול לראות את זה.
ליאור, תוכל להסביר לנו קצת על מה שלירון הזכירה?
אז אני בטוח שכולם ישבנו במסעדה וראינו שני אנשים יושבים, אוכלים, פחות או יותר אותם דברים, אבל אתה מסתכל עליהם, נראים במשקל שונה לחלוטין. ואנחנו מכירים הרבה את האנשים שסביבנו שלא משנה כמה הם אוכלים, נשארים רזים, ואנשים שאוכלים כל דבר קטן, ורואים שהם עולים במשקל. ואנחנו יודעים שיש המון 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 פקטורים שמשפיעים על המשקל. חד משמעית, הפקטור הגנטי הוא מאוד מאוד משמעותי. יש אנשים שיש להם נטייה גנטית לעלות במשקל. אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני השפעות שהן כבר ברחם משפיעות עלינו, עם משקל נמוך שלהם בזמן ההיריון, משקל גבוה שלהם בזמן ההיריון, חשיפה לגורמי סיכון כאלה ואחרים, חשיפה סביבתית כזאת ואחרונה. השאלה סביב מה גורם להשמנה, הוא שאלה שאנחנו גם עכשיו, המדע כל הזמן ממשיך לשאול את עצמו, ואנחנו לא מגיעים לתשובה אחת וחד משמעית, וכשאנו מאוד לנבא, איזה מטופל איתה יותר לעלייה במשקל, ואיזה מטופל להיות פחות, ואנחנו יודעים חד משמעית שיש אנשים כאלה, שיש להם נטייה להשמנה, ואחד אנחנו שמים את האנשים האלה בסביבה שלנו, המערבית, חברת השפע, שבה לא חסר כלום, והאוכל זמין לנו בכל זמן ובכל שעה.
הוא גם עניין תרבותי בהרבה מקרים. חברתי, אתה יוצא עם חברים למסעדות, אתה שותה, לא יודעת מה, ארוחות שישי.
נכון, על ימים שנמשכים שעות ארוכות, על שעות עבודה מאוד ארוכות. כל מיני דברים שהצורה שבה התפתחנו בצורה אבולוציונית לא, פשוט לא ארוכה אליהם, ואנחנו רואים עלייה במשקל בכל העולם.
יש גם משהו מתעתע, כי בעצם בשלב הראשון היא מאוד מגיבה לשינוי. אנחנו עושים איזה שהם שינויים התנהגותיים, היא מאוד מגיבה, אנחנו יורדים במשקל, וזה עוד יותר מנציח את התפיסה שאם רק אוכלים פחות ועושים יותר ספורט זה קורה. אבל אז אחרי כמה זמן, שוב הגוף מביע את ההתנגדות שלו, ומתחילה העלייה המחודשת, שבעצם אנחנו לא לגמרי יודעים איך להתגבר, אז אנחנו יודעים לרד במשקל, אנחנו פחות טובים ויודעים ומבינים היום איך לשמור על זה, גם על זה יש כבר תובנות, אבל, ולכן זה נורא מתעתע, כי זה באמת נראה נורא, נורא קל לשינוי, והפרשנות היא מהמקום הזה היא מאוד מהירה. אני רואה ילדים צעירים והורים ומתבגרים שכל הזמן לוקחים על עצמם את העניין הזה שהם לא מספיק, שבגלל שהם לא מספיק זה קורה, ולא מספיק מבינים את זה שזה מחלה. אני כן רואה את עצמנו, ליאור, ואולי גם אתה תסכים, באיזושהי תקופה שעושה שיפט למקום הזה. אני חושבת שאנחנו יודעים שכל איגודי הבריאות בעולם, כולל הרי ב-2018, הכירו בהשמנה כמחלה. יש פורומים מאוד רציניים, יש את החברה לטיפול ומניעה ומחקר בהשמנה שמקדמת הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שאנחנו באמת בתקופה של צדק היסטורי בעניין הזה, שמתקשר גם לטיפול שמגיע להם, שבעצם הטיפול שמגיע הוא טיפול רב צוותי, שכולל באמת את המענים לכל ההיבטים שמלכתחילה מביאים ומשמרים את המצב. ולכן אני כולי תקווה שביחד אני וליאור והצוותים שלנו נוכל בשנים הקרובות להקים כזו מרפאה רב צוותית שתיתן את המענים. אני יכולה כן לבשר שבמחוז דרום אנחנו נמצאים בתהליך של הקמה של מרפאה רב צוותית לטיפול בהשמנה בילדים ונוער, שזה בשורה סופר סופר מרגשת, באמת בתמיכה כוללת של כל ההנהלה והשותפים שלנו גם בקהילה, ואנחנו, אני באמת מסתכלת על זה כשליחות וכהנגשת צדק לילדים ולהורים האלה, שמתמודדים עם מחלה לא פשוטה, שכמו שאמרתי קודם, צריך גם הרבה אומץ להיכנס ולטפל בה, אז ליאור, אני מורידה את הכובע.
דיברנו על חוסר יכולת לשמור על המשקל הנמוך, שזה דבר שהוא סופר נפוץ, ואנחנו רואים אותו המון, והוא נורא מתסכל מטופלים. מטופלים מגיעים אליי אחרי שהם ירדו ועלו עשרות קילוגרמים במהלך השנים, והם נורא נורא מתוסכלים מעצמם. וחלק ממה שאנחנו לומדים, זה לא רק לרד במשקל, זה השמירה על המשקל, היא משהו שהוא מאוד מאוד קשה, מבחינה פיזיולוגית, בארצות הברית עשו מחקר מאוד יפה על, על המתמודדים של התוכנית האמריקאית, הגרסה האמריקאית של לרדת בגדול, ושם אחד המתמודדים הוריד 120 קילוגרם ממשקלו. עכשיו זה מדהים להוריד 120 קילו מהמשקל, זה להוריד שני בני אדם מעצמך, זה אנשים עם כוח רצון באמת יוצא דופן. וחזרו לאנשים האלה אחרי 6 שנים, וראו שכמעט כולם או חזירו לגמרי את משקלם, או חלקו, או חלקם אפילו חזירו בעודף. ובדקו את האנשים האלה, ובדקו וראו כמה דברים גם, קודם כל ראו שאחת המשקל שלך יורד, אז קוראים שני דברים, אחת התאבון עולה. עכשיו, תאבון זה לא רק תאבון אתה רוצה לאכול יותר, זה ממש אקטיבציה של כל המערכות במוח, אתה רואה אוכל, אתה רוצה אותו יותר, הוא טעים לך יותר, משהו שהוא מאוד מאוד אקטיבי. הדבר שני, ראו שהגוף של האנשים האלה נעשה יותר יעיל, זאת אומרת שלעשות את בדיוק את אותה פעולה, לוקח להם פחות קלוריות. אז מצד אחד יש לנו עלייה בתאבון, ומצד שני יש לנו עלייה ביעילות של הגוף. וכשני הפקטורים האלה בעצם מביאים אותנו לחזור למשקל שהגוף החליט שהוא הבייסלן החדש שלנו.
ואיך הרפואה מתערבת במקרים כאלה? מה אפשר לעשות בעצם כדי לעזור?
אז יש כמה דרגות של טיפול. אז הדרגה הבסיסית, הכוללת, שכל המטופלים צריכים שיציעו להם אותה, זה סוג של התאמה תזונתית ופעילות גופנית. מרשם מסוים לפעילות גופנית. השכבה מעבר לזה היא שכבה תרופתית. עם השנים יש לנו יותר ויותר אפשרויות תרופותיות לתת למטופלים עם משקל עודף. עכשיו, בקצה הספקטרום יש לנו מטופלים גם שנזקקים לניתוחים בריאטרים, שגם עוזרים מאוד מאוד למטופלים לרדת במשקל לאורך זמן.
כן, אבל באמת חלק מהאבסורד הוא שבגלל שזה מחלה, כמו שאמרנו, שתופעה אסתטית, אז התרופות האלה הן ברובן לא בסל. מה שעוד יותר מייצר פערים בחברה, ואני גם בהקשר לשיפט שדיברנו קודם, אנחנו מחזיקים אצבעות ומאמינים שבשנים הקרובות, באמת גם התרופות לטיפול בהשמנה, כמו בסוכרת, בעצם האלגוריתם הזה שתיארת, הוא אלגוריתם בסיסי במחלה כרונית מאוד דומה לסוכרת, שבעצם יש את השינוי של אורחות חיים, על זה טיפול פרמקולוגי כזה או אחר, ובאמת המגוון הוא מאוד גדול, ועל זה אם זה לא מסתדר, אפשר לעשות ניתוח בריאטרי, מטבולי וכולי, זה מאוד דומה לאלגוריתם של טיפול בהשמנה בעצם, רק שבהשמנה זה לא בסל.
עוד לא מתייחסים לזה מספיק ברצינות לטעמך, או איך אפשר להסביר את זה?
השמנה היא באמת מגיפה משמעותית, מדובר על מספרים מאוד מאוד גדולים, משהו כמו 60% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל נמצאת במצב של עודף משקל, ובהשמנה זה משהו כמו, הייתי אומרת, 20% וזה במצב פרוגרסיבי כל הזמן, גם בקרב ילדים ובני נוער אנחנו רואים את זה, מדובר על משמעויות כלכליות מאוד 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 גדולות, אני חושבת שמערכת בריאות צריכה ממש רארגון לקראת דבר כזה, טיפול רב צוותי, הוא תמיד טיפול מאוד יקר, יש הרבה מחקרים על העלות תועלת של זה, אבל זה תהליכים שבאמת צריכים את הזמן שלהם כדי להבשיל וכדי להתגבש, ובאמת אי אפשר לייצר יש מאין, אני כן מאוד מאוד אופטימית, אני בתור דיאטנית, יושבת היום במרפאה, אני אולי בהמשך נזכיר שבעצם טיפול תזונתי הוא מאוד מאוד עשיר מבחינת היכולות הטיפוליות שלו, אבל אם אנחנו באמת מתפקדים בהשמנה, אז אני מרגישה היום, כמו ליאור, שיש לי הרבה יותר כלים כדי לעזור באמת למטופלים שלי. אני לא נותנת להם רק אפשרות לטיפול שמרני, שהוא חשוב מעין כמותו, אבל אני יכולה גם לעזור להם עם טיפול פרמקולוגי, ואם צריך אז גם את הבריאטרי, ובעצם בוויז'ן שלנו, אנחנו רוצים שתהיה מרפאה, שמטופל עם הבחנה מסוימת יגיע למרפאה שמותמת לו, ושם בצורה שהיא טיילורמייד, שנוכל לתפור עבורו את החבילה, שתכיל כל אלמנט שיעזור לו, גם אם זה עובד סוציאלי, וגם אם זה טיפול פסיכולוגי, וגם אם זה פרמקולוגי, וזה גם עם בריאטריה, ובעצם יש מקומות שיש למשל מרפאה בריאטרית, בעיניי זה תפיסה שהיא לא נכונה, כי בריאטריה זה בסך הכל סוג טיפול, זה כמו להגיד שיש מרפאה אקמולית, אוקיי? יש לנו מרפאה להבחנות, המרפאה צריכה להיות מרפאה לטיפול בהשמנה, וחלק מהערוצים הטיפוליים ביחד, לחוד, אחד אחרי השני, הם גם הפרמקולוגים. אבל זה באמת תהליך שייקח זמן, ואני חושבת שאנחנו בתקופה די מרגשת מהבחינה הזאת.
נשמע שהרכיב הרגשי גם צריך לתפוס חלק מאוד גדול בתהליך הטיפול, כי בטח המטופלים גם באים מלכתחילה עם הרבה עומס רגשי, ועוד כל הסטיגמות שציינו, ועוד זה כאילו, יש פה עוד גורמים שהם מעבר לפיזיולוגיה הבסיסית, אני מניחה.
זה מאוד מאוד נכון. אנחנו יכולים להגיד שזה קצת כמו ביצה ותרנגולת, כי בעצם השמנה היא הרבה פעמים תולדה של אירועי חיים, למשל, לא פשוטים. אנחנו יודעים על זה בילדים, יש מחקרים שמראים קשר חד משמעי בין אירועים קשים להתפתחות של השמנה, אבל גם המצב של השמנה כשלעצמו, בתוך החברה והתרבות והסטיגמה שדיברנו עליה, מחוללת השפעות נפשיות ורגשיות, ויש מחקרים שמצליחים להראות, בעצם אנחנו מאוד יודעים שאנשים שחיים השמנה, במחקרים שהם מדרגים איכות חיים, אז הדיווח עצמי שלהם על האיכות חיים שלהם זה שהיא ירודה. אבל שבודקים את זה לעומק, רואים שיש לא מעט מחקרים שרואים שהגורם שמתווך את זה בעצם, הוא עצם הסטיגמה. וזה אומר שבעולם אוטופי שכזה, יכול להיות שחלק מהאנשים שחיים השמנה, האיכות חיים שלהם לא הייתה פגועה, אם הם לא היו נתפסים בפני עצמם ובפני הסביבה לפעמים כאיזשהו כישלון. ככה שהמקום של ההתייחסות של החברה היא בעצמה פעמים רבות המחולל של אותו מצב רגשי.
אני מסכים, כשהמטופלים שלנו כל הזמן שומעים מהחברה שאין להם כוח רצון, שהם עצלנים, כל מיני דברים פחות חיובים שאנחנו חושבים מהאנשים עם השמנה, אז הדבר הזה מחלחל פנימה, וגורם לא לתחושה של מסוגלות או הצלחה או איזושהי אפשרות לשינוי, זה גורם בדיוק לתוצאה הפוכה, ואנחנו רואים עלייה בסטרס, עלייה בתחושת חוסר מסוגלות ועלייה בהשמנה. בסופו של דברים אומרים עליך דבר מסוים מספיק פעמים, אתה מתחיל להאמין בזה לצערי בעצמך. וזה גם חלק מהמסע שלנו, וגם לשכנע לא גם מטופלים השמנה שזה אפשר, שזה משהו שהוא לא באשמתם, זה שבר טיפול, אלא גם לשכנע את כל האנשים שמסביבם, לטפל בהם, לראות את האדם ככללותו, ואת ההשמנה כחלק, כבעיה שצריך לטפל בה, אבל לא כמשהו שמגדיר את המטופל.
אז מה מבחינתכם נראה כמו סיפור הצלחה, נגיד, בתהליך טיפולי? כי זה, אני מניחה שזה לא רק מתמקד בהורדתי איקס קילוגרמים.
אני בכובע הנוסף שלי מטפלת המון המון שנים בהפרעות אכילה. וזה באמת נושא בפני עצמו, כי הרבה מאוד פעמים הפרעות אכילה מתפתחות על רקע של ניסיונות להתמודד עם השמנה, שמתחיל איזשהו צמצום ומתחיל תהליך של הימנעות, ואז אפקט ריבאונד מאוד טבעי, חודש, חצי שנה, שנתיים, ולפעמים גם 6 שנים אחרי, מתחילה תגובתיות של אכילת יתר וכל מיני דפוסי אכילה לא נכונים. אנחנו יודעים שבני נוער בשיעורים מאוד מאוד גבוהים משתמשים בהתנהגויות אכילה קיצוניות, אפילו שימוש בכל מיני דברים כדי להשפיע על המשקל שלהם ולשנות את זה, ואפילו רק הדיאטות שעושים בקרב בני נוער, ויש גם עבודות על זה, עבודות שעקבו אחרי מתבגרים שנטו לעשות הרבה מאוד דיאטות, ובערוב השנים, כעבור 5 ו-10 שנים, דווקא שקלו יותר, ומפה האמירה המצחיקה שדיאטה זה משמין. אז אני דווקא, כשאת שואלת אותי איזה סיפור הצלחה עולה לי לראש, אז אני חושבת על המרפאה הזו שלי, ועל אישה שאני מלווה אותה, והתמודדה למעלה משני עשורים עם הפרעת אכילה, אפשר להגיד אולי לא ספציפית, אבל באמת מין כלא עצמי עגום של מגבלות אינספיות וכעס עצמי וגועל וניסיונות כל הזמן לא להיות במה שהגוף אומר שהוא נכון ולצמצם את זה ועיסוק אובססיבי בזה ובאמת אין רגע דל וזה הגיע למצב שבאמת התחילו להתפתח יותר התקפי אכילה והקעות, והגיעה אליי ככה, והתחלנו איזשהו תהליך של עבודה, והתהליך שהיא עושה של קבלה עצמית, ולראות בעצם שדפוסי האכילה שלה הבסיסיים, הם כל כך כל כך בריאים, וכל כך נכונים, ופשוט מגיל צעיר, היא ואולי גם קצת הסביבה שלה, לא קיבלו אותה, לא באחוזון בדיוק, את יודעת, הממוצע, אלא תמיד הייתה איזו שאיפה ללכת כנגד הטבעיות, וזה בעצם מה שחולל את כל התהליך הזה, ולראות אותה עושה תהליך של השלמה, ובאמת ככה ללכת נגד הזרם ונגד הכל, ולצאת מהתמונות באינסטוש, ולעשות כל כך הרבה התנהגויות שהן נגד הכלא הזה, שהיה כל הזמן שנלחם לריק ולשב באיזשהו מצב שהוא מוגדר כעודף משקל, אבל אין לו שום תחלואה, והכל היה בסדר תמיד. זה דוגמה למשהו שאותי מאוד מאוד מרגש.
אותי נורא מספק לטפל במטופלים עם השמנה, זה ממש, זה תחום ברפואה שהוא, אתה מקבל המון פידבק. אני גר בקהילה קטנה במצפה רמון, אני רואה את המטופלים שלי כל הזמן ברחוב, בסופר, בדואר, ומטופל המטופלת שיורדים 10-20 קילו במשקל, אין אסירי תודה מהם, הם מרגישים את זה בהכל, לבדיקות הדם שלהם שמשתפרות, יותר קל להם להסתובב, ללכת, ללבוש בגדים, ללכת לקנות בגדים, הם מרגישים שיכולים לחזור לעשות ספורט, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינת המטופלים, וזה ממש ממש מתגמל וכיף לעשות בתור אופן.
איך נראית עזרה מהצד שלך בעצם? אני מניחה שזה גם כולל טיפול תרופתי, תרופות אמיתיות עם מחקרים ואישורים.
אז התחום של תרופות להשמנה עובר עכשיו שינוי שהוא מאוד מאוד דרמטי. במשך שנים היו לנו תרופות עם פרופיל אולי קצת בעייתי של תופעות לוואי וסיכוי הצלחה שהם לא היו מאוד משמעותיים. מטופלים היו מורידים 5%, אולי 10% ממשקל הגוף. ועכשיו בעצם אנחנו עברנו איזשהו רוביקון, ובעצם יש לנו תרופות שהן מאוד מאוד יעילות בטיפול בהשמנה. אנחנו מדברים על מספרים של ירידה של 16, ומהתרופות החדשות אפילו עד 22% בממוצע של משקל גוף. וזה, התרופות בגדול הן קבוצות, קבוצה שנקראת GLP-1, שזה גלוקגון לייק פפטייד, שזה בעצם הורמון שמופרש באופן טבעי בגוף לאחר אכילה. כמו שאנחנו בדרך כלל, אחרי שאנחנו אוכלים ארוחה, אנחנו מרגישים קצת יותר שבעים, ועכשיו מקבלים את ההורמון הזה מבחוץ, או אנלוג להורמון, אנחנו בעצם מרגישים ככה כל הזמן, קצת שבעים, ואנחנו יודעים שמטופלים על התרופות האלה, הם אוכלים פחות, ויש עוד הרבה מנגנונים שקשורים לתרופות האלה, שעוזרים לנו ירידה במשקל, ואנחנו יודעים מניסיון ארוך שנים במחלות אחרות, במיוחד סכרת, שיש לתרופות האלה עוד הרבה מאוד יתרונות אחרים, והן מאוד מאוד בריאות לשימוש. אז זה הכלי העיקרי שיש לנו היום בטיפול בהשמנה.
זה טיפול זמני? זה לאורך תקופה לוקחים את התרופה הזו?
שאלה טובה. זה אחד הנקודות שאני מאוד מאוד מדגיש לכל המטופלים שלי, שטיפול להשמנה הוא כמו טיפול ליתר לחץ דם או לקולסטרול. אתה לוקח אותו כי הבעיה בדרך כלל לא נעלמת מעצמה, אלא אם כן קורה, זה משהו דרמטי. וטיפול בהשמנה הוא טוב כל עוד אתה לוקח אותו. ואנחנו יודעים שמטופלים שמפסיקים טיפול, הם מתחילים אחר כך לעלות במשקל. עכשיו, מבחינתי זה בסדר, כן? אני מטפל ככה בהמון מחלות, הרבה פעמים שאתה מתחיל טיפול כרוני, אתה לא מצפה להפסיק אותו אחרי חודש, חודשיים או שלושה. למטופלים הרבה פעמים מוצאים בזה איזשהו קושי. בניגוד, אין להם בעיה לקחת תרופה לקולסטרול לאורך זמן, לאורך שנים, או תרופה ליתר לחץ דם או סכרת, אבל תרופה להשמנה יותר קשה להם לקחת, מכל הסיבות שתיארנו קודם, יותר קשה להם לקחת את זה לאורך זמן, וזה גם איזשהו אתגר שאנחנו צריכים לעבור אותו ביחד.
אתם רואים הבדל במטופלים צעירים יותר, בני נוער לעומת מבוגרים, באופן הטיפול בהם, בגישה שלהם לעניין?
אני יכולה להגיד שכמה שהנושא מורכב עבור אנשים מבוגרים, עבור מתבגרים, זה על אחת כמה וכמה, לא קל. לא קל להם היום, לא קל להם אף פעם, אבל בטח לא היום. אני באמת, אם חושבים על זה, זה פשוט מכבש אינסופי שמגיע כמעט מכל כיוון. זה באמת, כל הזמן יש אוכל, כל הזמן יש אוכל טעים, כל הזמן הוא מזמין, כל הזמן יש מסרים שכך וכך צריך להיראות, כל הזמן מצטלמים, כל הזמן שולחים את התמונות, כל הזמן יש פילטרים, כל הזמן נמצאים במצב שאפשר וצריך לשנות דברים, להדביק ריסים ולשים לק ולשים בוטוקס. ובעצם הסיטואציה הזו, תחת מה שתיארנו קודם, של מה זה בכלל תפיסת ההשמנה, זה באמת מכבש לחצים אדיר. ויוצא שככה ביחד עם מגפת ההשמנה, יש גם ממש, זה נקרא סינדמיה, שזה בעצם שתי מגפות חופפות של הפרעות אכילה, כולל אחרי הקורונה, ומאוד מאוד מתכתב עם העלייה בעצם בהשמנה. זה כמעט אי אפשר שלא לראות את הקשרים, מחקרים בעולם מראים על פניות של פי שלושה, מקודם, מלפני הקורונה, וכשנערים מגיעים אלינו, הם מגיעים כשהם בעצם מצאו את עצמם אוכלים יותר, היו בבית, פחות זזים, מסכים, על זה לא דיברנו גם והכל, ואז הפאניקה היא מאוד מאוד גדולה, ומתחילות כל מיני התנהגויות עצמיות כדי לשנות את זה, ומשם המדרון הוא מאוד 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 חלקלק, וזה פשוט מצב שהוא כמעט בלתי נסבל להיות בו, ויש פה בעצם איזושהי מחויבות חברתית שלנו כלפי הנוער הזה לשמור עליו, ולראות איך אנחנו מעבירים מסרים שהם שפועים והם אחרים, וגם להורים, אנחנו מדריכים הורים איך לנהוג, וגם כל מיני התערבויות שנעשו בעבר ונמצאו מוצלחות למניעה של התפתחות של הפרעות אכילה, וגם השמנה אגב, מדברים על כלים מאוד מאוד ברורים שיש אותם בידינו, כאילו אחד מהכלים היותר מוכחים זה כלים שלמשל לא לדבר דיאטות ולא לדבר משקל בתוך התא המשפחתי ובתוך המוסד הלימודי, ואנחנו יודעים שזה קשה כי כהורים אנחנו שומעים, אני לא יודעת אם ישבתם לאחרונה בבית קפה, או כאילו כל שולחן מדבר את זה, אני בכלל דיאטנית, אז גם כל מקום שאני מגיעה אליו, אז זה תמיד ככה גורף הרבה תגובות בעניין הזה, אבל הנושא הזה של דיבור על אוכל ועל משקל ועל דיאטות בתוך התא המשפחתי ליד הילדים והנערים שלנו, הוא פשוט הרסני, זה ממש סביבה טוקסית בשבילם, ולכן גם כמבוגרים שמתמודדים וחיים עם השמנה, זה לא פשוט להחזיק גם את הדבר הזה, אבל באמת המתבגרים נמצאים תחת מכבש אדיר של לחצים, שלפעמים דוחק אותם בתוך הסערה ההתבגרותית וגיבוש הזהות, וכל המשימות שיש להם גם ככה בגיל ההתבגרות, לוקח אותם למקומות לא תוקבים. אנחנו כן יכולים להגיד שאותה תרופה, למשל, שאושרה לשימוש במבוגרים, אז היא אושרה בשנה האחרונה גם לשימוש במתבגרים, תחת כל מיני קריטריונים רפואיים, וזה גם אתגר לא פשוט, כי ככה עולות מחשבות על, לצורך העניין, ילד בן 12, שבאמת מתמודד או חי עם השמנה, אם הוא יודע את זה, אם לא, אם יש לו את הבשלות הנוירולוגית, להבין שמה שהוא עושה עכשיו ישפיע עליו לטווח הרחוק, ולפעמים הורים, כדי לחסוך את הסבל או את הקושי מהילדים, מגיעים ומבקשים את התרופה הזו, ואז בעצם הילד יכול להתחיל לקחת, הוא יכול ליפול על אותם אחוזים שזה לא בהכרח עובד, הוא יכול לפתח תופעות לוואי שהן יכולות להיות מאוד קשות, ואז להיות מול איזושהי שוקת שבורה שזה לא עבד, ואנחנו כן מזמינים להיות מאוד 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 זהירים ואחראים, ותמיד בטיפול של צוות מקצועי, ללוות את הילדים והמתבגרים שמתמודדים, השמנה, אחד מהטעויות הגדולות ביותר שאפשר לעשות, זה לאפשר לילדים ומתבגרים לעשות מהלכים כאלה לבד, ולא עם צוות מקצועי שהוכשר ומיומן לזה. כי באמת רואים את זה במחקר, שזה הקטליזטור הכי גדול להתפתחות של הפרעת אכילה והשמנה, או. אז באמת, הנושא הזה של ליווי מקצועי בקרב בני נוער הוא סופר סופר חשוב. גם כל התאום ציפיות הוא שונה, יש פה עניינים התפתחותיים, יש פה משימות שהגוף צריך לעשות. לפעמים הורים לוקחים כל מיני מתודולוגיות שמכירים על עצמם שעובדים, מפעילים את זה על הילדים, זה פשוט לא נכון. כן. צריך את הליווי המקצועי.
ליאור, מהצד שלך?
אני מסכים עם לירון ב-100%. אני חושב שסביבה ההורית במקום של הטיפול בהשמנה נורא נורא מושפעת מחוויות אישיות ומתפיסות אישיות. וכמו שאמרנו בהתחלה, לכל אדם יש דעה, אנחנו אוכלים כל יום, כל יום אנחנו אוכלים ארוחות, כל האנשים. לכולם יש דעות מאוד מאוד ספציפיות על אוכל, מה צריך לאכול, מה לא צריך לאכול, מה הכמות שצריך לאכול, ועל אנשים אחרים, כמה הם אוכלים, מה הם צריכים לאכול ומה הם לא צריכים לאכול. והגישה המתאימה לטפל במישהו שיש במשפחה שלך, שיש לו השמנה, היא לא פשוטה לעשות אותה בלי ליווי.
איך הייתם מדמיינים בעולם מושלם את השינוי התפיסתי, איך הוא נראה מבחינת מערכת הבריאות והגישה?
מערכת הבריאות הרבה פעמים היא פשוט, היא בבועה של החברה. אז כל הסטיגמה של השמנה היא עדיין משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בחברה שלנו, ואנחנו רואים את זה החל מסדרות בארץ ובעולם, ייצוג במרחב הציבורי ודיבור על השמנה, שימוש בהשמנה ככללה, כל עוד הדברים האלה הם נפוצים בכל מקום בסביבנו, יהיה קשה לנטר את הדברים האלה במרחב הרפואי. בסופו של דבר אנחנו כולנו חיים בתוך חברה, ואנחנו חלק ממנה. אחת יקרה השינוי החברתי, שיקבל את ההשמנה לא בתור איזשהו פגם, אלא פשוט בתור מחלה שצריך להתמודד איתה, ואפשר להתמודד איתה, ואפשר לטפל בה, אז לדעתי זה לפחות חצי הדרך לשינוי.
אני הייתי מאוד שמחה ש... בחלקים הקונקרטיים לא יורידו את המיסוי מהשתייה המתוקה, ושאנשים יקדישו פניות ותשומת לב לתזונה שלהם, שמכבדת את הגוף ואת הנפש, והיא טריה ובסיסית וגולמית, והייתי רוצה שלכל אזרח על כדור הארץ תהיה גישה לאוכל כזה שהוא מזין והוא נכון, ובהקשר ספציפית להשמנה, אני חושבת שמעגלי השינוי צריכים להיות הרבה הרבה יותר גדולים מהפרט. היה לנו נוח כל השנים, נוח לנו גם עכשיו להשאיר את הפרט בהתמודדות מול המחלה הזו, וזה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים לעשות התערבויות ברמת המדינה, וברמת הקהילה, וברמה מוניציפלית, וברמה של תאגידי המזון, ושל הרפואה, ושל הלגליזציה, ובסוף, בסוף, בסוף, גם כמובן יש לפרט את היכולת שליטה על המצב שלו, שהוא נמצא בה. אבל המעגלים האלה חייבים קודם כל לנוע, כי אי אפשר כבר ללחם בזה רק ברמת הפרט.
לירון אופק דוד, מנהלת היחידה לתזונה קלינית מחוז דרום, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
דוקטור ליאור פלדמן, רופא משפחה ומומחה למחלת ההשמנה, תודה רבה לך.
המון המון תודה.
אם לסכם, היום כבר ברור שהתזונה היא גורם מכריע בבריאות שלנו, ושהמנגנונים שאחראים על ויסות, תחושת הרעב והשובע, והעדפות הקולינריות שלנו, מתגלים לפעמים כעקשנים במיוחד. לפעמים נדמה שהם ממש עושים לנו דווקא. עולם הרפואה שואף לתת לנו כמה שיותר כלים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם ההשמנה, ולעשות סדר בשלל האמונות והשמועות, ואולי גם לסייע לסובלים מהמחלה, להשיל מעליהם גם את סטיגמת הבושה שהחברה התעקשה להדביק עליהם. אני מירי אפרמוב, תודה לפודקאסטיקו על ההפקה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
דרומקאסט, מבית כללית. דרומקאסט, מופק על ידי פודקאסטיקו.